מפקדים בשטח, רצו להילחם, מה שנקרא סוסים, היו מוכנים לדהור, ולמעלה רק חיפשו להכיל, לעצור, לסיים, לארוז, בכל מיני מילים אחרות, ואפילו את אותו תמרון צעצוע של חטיבה 7, הגבילו עד קו הגדר, והתוצאות של תקיפת המטרו ידועות לכולנו.
שלום לצופים, למאזינים שלנו. אנחנו בפודקאסט ה-32 של פרופסור ווינר. איתי נמצא כאן ארז ווינר, ויוחאי וגולן יציגו מיד את עצמם. הפודקאסט הזה אנחנו מבקשים לעסוק בנושא שהתחלנו לעסוק בו, והיה משבר כוח האדם בצה"ל. שאלנו את השאלה, האם יש משבר כוח האדם בצה"ל? בעיקר כיווננו כמובן לדרג הפיקוד הזוטר, שם אנחנו, אתה יודע, דרג של מ"פים, סמג"דים, מג"דים, ולשאול מה המצב. לעניין הזה אנחנו ביקשנו לדבר עם שניים. אחד, גולן, שהוא ממערך המילואים, יד השיג את עצמו, ויוחאי היה בסדיר, גולנצ'יק, אז בסדר, יש דברים טובים בחיים. וזה העניין, אז אני חושב שהכי טוב שנתחיל ושכל אחד מכם יציג את עצמו, ובכמה מילים, ואז נעבור לארץ שיפתח את הדיון, יציג את המוטיבציה שלנו לעשות את הדיון. אז בבקשה, יוחאי, אולי תתחיל אתה, מה עשית במלחמה, מי אתה?
בסדר גמור. יוחאי סגל, גדוד 51.
הייתי ממם בגדוד 51,
גם חייל. הייתי ממם בגדוד 51, שם התחלתי את השירות.
אז תקשיב, אני הייתי חייל בגדוד 51.
ואיפה
וגם ממם ב-51, וגם סמך ב-51.
ככה הכי טוב. אז אני לא הגעתי לסמך 51, אולי נדבר על זה גם, אבל אני הייתי חייל בגדוד 51, וכשסיימתי קורס קצינים, אחרי שהייתי מק ב-51, הגעתי להיות ממם בטירונים. בסופו של דבר, השביעי באוקטובר תופס אותי ואת הפלוגה שלי באימון מתקדם, כשאנחנו מוקפצים ישר, מגיעים לכיסופים בבוקר של המחרת, לא מגיעים לקרבות של השביעי עצמו, מגיעים לגדוד שבור, נלחמים ביחד איתו. האירוע המרכזי שאנחנו עוברים זה האירוע של קרב סג'איה, קרב של התשעה, ששם הארבעה הראשונים שנהרגים זה המפה שלי, מ"מ מקביל שלי וקשר המ"מ והחובש. אירוע קשה מאוד. ומשם אנחנו ממשיכים בלחימה. הייתי שם עד אזור פברואר 2024, סמך מפה קורס מ"כים לחצי שנה. אחרי זה עשיתי תפקיד כמפקד בחפ"ק מג"ד בכניסה ללבנון.
איזה גדוד?
בכניסה ללבנון של 51. ופחות או יותר שם סיימתי את השירות הקרבי שלי באיזשהו אקורד צורם שאולי עוד נדבר עליו.
בסדר גמור. רק אולי נזכיר, אתה ציינת את כיסופים, אז אני תמיד, אתה יודע, מצוות הזיכרון מאוד חשובה לי, אני חבר מאוד קרוב של תת אלוף במילואים יובל בזק, הבן שלו בגדוד 51 נפל בקרב בכיסופים בשביל החודש.
גיא היה מהמחלקה הפיקודית של מחזור נוב 22, ואנחנו היינו מחלקה פיקודית של מחזור מרץ 23, אז הצלנו גם לעשות כמה זה, צריך לדבר, יושבת עם הממ"מ שלו ועם המחלקה שלו קצת לפני שהם סיימו את הטירונות, את האימון מתקדם שלהם ועלו לגדוד. לראות קצת מה הם עשו, אז שם הכרתי אותו, בחור טוב.
גולן.
שלום.
שלום.
גולן קריגר, בן 32, אבא לארבעה ילדים חמודים. אני גר בעלי זהב. התגייסתי ב-2013 לחטיבה 401, כ-10 שנים בחיל השריון, כשמגיע בסופן בצומת דרכים, בוגר קורס המכללה לפיקוד טקטי, המלטק, מסיים תפקיד מ"פ וצריך להחליט, האם נשארים לקריירה צבאית, סמג"ד, מג"ד, או לחלופין משתחררים. האמת שהדילמה לא הייתה קשה.
איפה לחמת אגב? אולי תיתן קצת מה עשית.
לא הגיע למלחמה.
זה עוד לפני המלחמה, אבל באותם הימים, צוק איתן, העשור שקדם למלחמה, זה כל מי צוק איתן ודרך כל המבצעים המוגבלים האלה שהיה ברצועת עזה, וההסלמות בצפון, שמש חורפית ויוצא לאור, כל האירועים שם. בעצם מה שהקש ששובר את גב הגמל זה שומר החומות ב-2021, שאתה בטוח כמ"פ לוחמים שאתה עוד רגע בתמרון, ונהרג ילד בן 5 בסדרות, עידו אביגיל, בממד, ויומיים אחרי זה חותמים הסכם, הפסקת אש, חוזרים לשגרה, וזה הרגע שאני אומר לאשתי, די, אנחנו נעשה את שלנו במילואים, אני משתחרר. אני באמת משתחרר, נכנסתי תפקיד מ"פ מילואים בגדוד השריון שבו שירתתי, בגדוד 46. בעצם כל גדוד שריון סדיר.
יש פלוגת מילואים.
בדיוק, יש שתי פלוגות סדירות ואחת מילואים, היום זה כבר משתנה. ואני לוקח את פלוגת המילואים אליי, ומצליח למצוא את עצמי בתחילת המלחמה כמ"פ, שזו פוזיציה מאוד טובה להיות בה במלחמה. ומשם כבר נכנסים לנסיעה
ל... רק נגיד שגולן זה הפלוגה שנסעה לזחלים מנחשונים, ומגיעה ללחימה
כפר עזה.
בכפר עזה, ביום שאחרים.
אין מילים.
כן.
כן, אין מילים. אוקיי, ארז, בבקשה. נתחיל להניע את הדיון, נתחס לבעיה.
כן, כן. אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו דיברנו, עשינו בעצם סדרה של שלושה פרקים שדיברה על מה קרה לצה"ל. וניסינו להסביר, על פי ראות עינינו, את התהליכים שהצבא עבר. אנחנו שמנו את צי הכיוון בהסכמי אוסלו, ואחרי זה עוד הרבה מאוד תהליכים שלא נחזור עליהם כרגע. ובמסגרת ובמהלך השיח הזה עלה הסיפור התקשורתי ציבורי של הגדלות הרמטכ"ל ואמירות של הצבא, שמפקדים ילכו הביתה, אם לא יינתנו הגדלות הרמטכ"ל וכדומה. ואז החלטנו לציין או להקדיש פרק לנושא הזה, ושם טענו שמה שמשאיר מפקדים בצבא, אם ניקח את מה שאתה אמרת קודם לכן, זה השליחות, זה המיצוי, זה העשייה, זה להרגיש שאנחנו שותפים במשהו גדול. זאת אומרת, אם אני לא יוצא הביתה ולא נמצא עם האישה והילדים, זה כי אני שומר על עם ישראל וכי אני באמת משנה ועושה דברים, ולא אם יש לי עוד כך וכך אחוזים לפנסיה. בוא נגיד, אני לא יודע איך זה בדור שלכם, אבל בדור שלי, ונראה לי שבדור של גבי אפילו עוד יותר, בכל זאת יש כמה שנים מפרש, לא הרבה, לא ידענו מה יש לנו, מה אין לנו. לא הבנו את זה, ולא התעסקנו בזה. לא מציניות, אלא כמעט היה לנו דברים אחרים לעשות. ואני זוכר שאני אפילו, אפרופו אמרת קריירה, הייתי מאוד מתרגש שמישהו אמר קריירה, אני הייתי אומר ששירות בצבא זה שליחות. קריירה זה משהו שעושים מנו כסף, אתה יודע, אוטו יפה, תארים, כבוד. אז רק להרוס את
הסיפור. רק נדייק, קריירה זה מה שעשת הפצרית.
כן.
כן,
היא לא הקריבה את עצמה למען עם ישראל, היא שירתה בקריה, באה מהבית כל בוקר וחזרה לשם אחר הצהריים. אז אנחנו דיברנו על הדברים האלה ואמרנו שלהבנתנו מה שמפריע ומה שמכאיב ומה שפוגע זה הסוגיה של שלא נותנים להילחם כמו שצריך, שלא נותנים לעשות את מה שצריך. שהיבשה...
אולי מילה, אני חושב שמה שמחריע, מה שאתה אומר זה בעצם הסוגיה שמחריע זה הפער בין התפיסה של הדרג הזוטר את המציאות הקרבית או מה שהמציאות שנמצאים לבין התפיסה של החל מהדרג המדיני עד הדרג הפיקוד הבכיר.
זה מה שגולן אמר על שומר החומות, שבעצם המפקדים בשטח רצו להילחם, מה שנקרא הסוסים, היו מוכנים לדהור ולמעלה רק חיפשו להכיל, לעצור, לסיים, לארוז וכל מיני מילים אחרות, ואפילו את אותו תמרון צעצוע של חטיבה 7 הגבילו עד קו הגדר, והתוצאות של תקיפת המטרו ידועות לכולנו. אז יש פה איזשהו מהלך שהוא כולל בתוכו את כל מה שקרה בצבא היבשה, זאת אומרת, צבא היבשה שמוזנח מבחינת האימונים שלו, מבחינת ההתייחסות של הצבא האלה וכדומה, על חשבון לוחמי הסייבר, ועוד כל מיני דוגמאות אחות מהשנים האחרונות, וכל זה עושה איזשהו שינוי ומשבר, והוספנו את זה שעל רקע המלחמה, והעומס הקשה, והלחץ והמתח, אבל אתה יוצא מהמלחמה, ואתה בטוח שהכל צריך להשתנות בצבא, ואתה פתאום רואה שזה לא בדיוק ככה, ועל זה אנחנו ציינו לפחות גם את סוגיית התחקירים, של הרבה מאוד תסכול של, שאנחנו שמענו מפקדים זוטרים, מפקדים בשטח, של א', גם דברים שקרו והם מעורבים בהם ולא תוחקרו כמו שצריך, וב', שהתחקירים האמיתיים של מה קרה לצבא, להבין איך הגענו לשם, לא קרו, ורק התחילה איזשהו זריקת בוץ הדדית בין מפקדים עם עורכי דין ופרקליטים ותקשורת וכדומה. אז ככה אמרנו, אחרי הפרק הזה קיבלנו הרבה מאוד תגובות, באמת מכל כיוון מלמעלה, מלמטה, מימין, משמאל, ובין השאר, אחד מהדברים שאמרו לנו, גם מישהו שהיה מפקד שלך פעם, וגם מישהו שאתה מכיר באופן אישי, אמרו לו, אתם קצת מה שנקרא זקנים מנותקים, אתם צריכים לדבר עם אנשים שהיו שם באמת, וככה מצאתם את עצמכם פה ביום שישי על הספה, זה לא טיפול פסיכולוגי,
אז אנחנו... אולי גם קצת.
יש לו אפקט, יש לו אפקט.
יש לו אפקט.
יש לו אפקט. אז אנחנו...
דעתי זה הזמן... נתחיל איתך גולן, אולי תן את תמונת המבט שלך לגבי האם יש משבר בפיקוד ברמה שאתה נמצא בו, אתה עכשיו במילואים, אבל יש לך גם פרספקטיבה לסדיר, אז...
ומה הסיבות?
אז כאמור, אני איש מילואים, אז אני לא יודע באמת לומר מה המצב היום בתוך השורות. חברים שלי מהשירות הסדיר הם היום המגדים, ודווקא אני מעודד לשמוע שכן, יש רצון מאוד גדול של אנשים לצאת, של לוחמים, לצאת לפיקוד.
במילואים.
ולהמשיך, לא, בסדיר. ולצאת לקורס מנפיים ומגדים. אני חושב שהצבא מתמודד היום עם שכבה של כוח אדם שחסרה. זה בעצם כל מי שכמוני וכמו החברים שלי לצורך ההבנה, אנחנו במלטק 60 חניכים, פחות או יותר 50 סוף תפקיד מנפה אומרים תודה להתראות. אז החוסר כוח אדם הזה שהיום הם בדרג הסמגדים מגדים, הוא איננו, וזה גורם לקיצורי תפקידים, ואז צריך לעבור
מהר. וגם איכויות, אתה חושב?
אני חושב שכולם טובים, אני לא יודע מי יותר ומי פחות.
אנחנו לא פה במכנסת המילים. מתוך ה-60 שהיו איתך במלטק, ה-50 שהלכו, הם...
חלקם הטובים שבטובים. וחלק מה-10% שנשארו, הם גם טובים. גם טובים.
הכל בסדר, כולם טובים. זה בסדר.
אני רק רוצה להתחבר...
אני רוצה להתחבר למה שארז אמר. כשאתה מ"פ יש לך, אתה מביא הביתה בסוף 21, במקרה הטוב, אתה מביא הביתה שני דברים, סיפוק מבצעי וסיפוק פיקודי. הבעיה שבשנים האחרונות נשארת רק עם סיפוק אחד, רק עם הסיפוק הפיקודי. אין לך סיפוק מבצעי. פעם פלוגה מצטיינת, בזמנכם.
לפני המלחמה, אתה מדבר.
עוד לפני המלחמה, בזמנכם. פלוגה מצטיינת שמסיימת עסוקה, זה פלוגה שהביאה אחרי הרבה ראשים. היום פלוגה מצטיינת, היום אני אומר בתקופתי לפני המלחמה, הפלוגה מצטיינת היא פלוגה שאין לה אירועי בטיחות, אין לה אירועי פזם, שנתנה שקט בגזרתה ולא עשתה בעיות. וכשאתה מסיים את תפקיד המ"פ ואתה הולך לתפקיד המגד, אז גם נעלם לך הסיפוק הפיקודי. כי אתה כבר נהיה מנהל, אתה כבר לא מפקד ישיר שנוגע בחיילים. ואז לא נשאר לך סיפוק מבצעי ולא נשאר לך סיפוק פיקודי, ואתה שואל את עצמך, מה אני מביא הביתה? מאיפה אני שואב כוחות? וזה באמת אותה דילמה שגורמת לי ולחבריי להשתחרר. אני רוצה להאמין שהמציאות היום נראית אחרת.
ותגיד לי, אולי לפני שאנחנו מעבירים ליוחאי, אתה רוצה לומר משהו על המילואים? איך אתה מרגיש את התקופה של המלחמה בהקשר הזה? עכשיו, או שאתה רוצה לנסה את זה בסיבור הבא?
אני חושב שזה תהליך שהוא שונה, הוא כבר לא... אין לו התייחסות של תגמול או...
לא, אנחנו לא חושבים, כשמדברים משבר, לא בהכרח הכל נקשר לכמה אתה מקבל כסף.
אני חושב... אפשר לדבר על משבר כוח האדם של המילואים, אבל זה נראה לי פודקאסט אחר,
זה אירוע אחר, פודקאסט
אחר לגמרי, אני מזהה חוסר יעילות משווע בצבא.
אני לא רוצה לנתק את זה, אני חושב שאנחנו מדברים על, כשמדברים משבר כוח האדם, מבחינתי, צהל זה צהל, ויש לו גם מפקדים במילואים, וגם שמה, אני פשוט מכיר חלק מהדברים מהבית, אז יש לי גם...
בוא נתחיל מזה, אם מדברים משהו על כוח אדם,
אבל בוא, בסדר, 100%, בוא נעבור עליך, יוחאי.
באמת, אני מסכים איתך, אני חושב שיש חוסר ניהול כוח אדם משווע, קשה לראות את זה.
אנחנו ננסה לתת בזה סימנים, יוחאי, בוא תן...
אז קודם כל אני אומר, אני מביט, אני התגייסתי ב-2020, כלומר, אני כבר בסופה של הקונספציה, אם אני מסתכל על זה מלמעלה, אנחנו ממש 3 שנים שמובילות אל השביעי באוקטובר בקו ישיר. אני לא יודע אם היה אפשר בנקודה שבה אני התגייסתי כבר לשנות את המגמה, אבל מה שכן, זה נתן איזשהו מבט בדיעבד, לפחות מאוד מאוד מעניין, על איך השירות שלנו נראה, איך היה הדיבור איתנו. ומה שאני יודע להגיד בדיעבד זה שעד דרג המ"פ דיברו איתנו כל היום, גם אני כמ"מ עם החיילים שלי וגם המפקד שלי, המ"פ משה ברון, זיכרונו לברכה, ולפני כן המ"פ שלי, דיברו איתנו כל היום על מחר מלחמה. השיח כזה קרה ברמת המ"פ ומטה. עכשיו, איפה הדברים התחילו להתקל? איפה הדברים התחילו להתבלבל? גם כשאנשים טובים שירתו אצלנו בתפקידי מגד, וגם כשאנשים שאני פחות הערכתי באופן אישי, אני אגיד זה במילים ישירות, כשהם דיברו איתנו, ובטח בבה"ד 1, במקומות שהם יותר מעורבבים כלל צהלית, ולא עם האתוס המיוחד והמפגר והנפלא של גולני, אז זה פחות היה שיח. פחות היה שיח על מלחמה. ועכשיו, פיקוד זה דבר נפלא ומדהים, ולהוביל אנשים זה דבר מדהים, אבל בסוף אתה לא מוביל אנשים בצבא בקייטנה או בתנועת נוער. אתה מוביל אנשים למלחמה. וזה לא תמיד היה בשיח. וברגע שהמלחמה יוצאת לך מתוך השיח, מתוך העולם, אתה מגיע למצב, אני כמ"מ טירונים צריך לראות חיילים, גם אצלי במחלקה, גם במחלקות אחרות, שפתאום רוצים לעבור למג"ב, כי הם רוצים להיות יותר מבצעיים. אני אומר לכם, התקופה היא יוני 2023. חיילים אומרים לי, אני רוצה לעבור למג"ב, אני רוצה להיות יותר מבצעי. חייל שלי, זיכרונו לברכה, אחיה דסקל, שנפל בגבורה בלחימה בעזה, אבל אני לא אשכח שבימים הראשונים שהוא הגיע לגולני, הוא באמת באמת היה מתוסכל, כי הוא היה משוכנע שהוא לא הולך להיות מבצעי. הוא היה משוכנע שהוא הולך לעשות קו אימון כל השירות, ובאמת לא לעשות שום דבר משמעותי. תחושת חוסר המשמעות הזאת היא חלחלה עמוק. היא חלחלה עמוק
ברמה ש... היא נובעת אבל ממה? היא נובעת ממציאות שאין מלחמות, או שהיא נובעת...
היא נובעת ממציאות, ממציאות שאין מלחמות, ושאומרים לך בעצם אתה די אחרון במדרוג. כי צהל כשהוא מדבר, כשכוכבי מדבר, וכוכבי זה הרמטכ"ל שאני עשיתי את רוב השירות שלי בימיו, בטח בתקופה הזאת, אז הוא מדבר על חיל האוויר, והוא מדבר על חיל המודיעין, והוא מדי פעם אומר, לא הטובים ללחימה ולא הטובים לסייבר, אבל מאוד מאוד ברור איפה הכסף נמצא, איפה המשאבים נמצאים. אני לא מדבר על כסף במובן של כסף משכורת, אני מדבר על כסף במובן של איפה יש כסף לאימונים, ואיפה אני, על כל שעה של נסיעה בנמר, צריך כאילו ממש להתאבד ולהתחנן, לקבל שעה נסיעה תרגיל בנמר. שאני צריך להיכנס עם הכלי הזה ללחימה. יש כל כך הרבה דברים שאנחנו לא עשינו, שלא התכוננו, נשקים שלא ירינו בהם. שזה בא משני סיבות. זה בא מעולם הבטיחות, שכמובן יש חשיבות עצומה ועליונה לבטיחות, אבל הדרך שבה הצבא התמודד עם אירועי בטיחות היא כל פעם להקשיח את הגדר, להקשיח את הגדר, להטיל על הממים ועל הממפאים סטנדרטים שאי אפשר לעמוד בהם, ואז האופציה היא או שלא תעשה כלום ולא תאמן את האנשים שלך, או שתאמן אותם באופן לא חוקי. אני ראיתי את זה כשרציתי להקפיץ את החיילים שלי. כדי להקפיץ את החיילים שלך, אם נגיד הם עשו בעיות וזה, אתה צריך להכין תיק משימה, תיק מסמך, 30 עמודים, בירוקרטי, זה, לכתוב את כל הדבר הזה. אני רציתי להקפיץ את החיילים שלי בשעה 10:15 מהאוהלים, כי הם לא הלכו לישון כמו שצריך, כי הם לא עמדו לי בזמן בסוף. עכשיו אני יכול לעשות שני דברים, או שאני אעשה את זה באופן לא חוקי, בלי תיק משימה, או שאני צריך עכשיו לשבת, לעלות, להדפיס תיק של 30 עמודים, לכתוב למלא את כולו, לחזור ב-2 בלילה כדי לעשות את ההקפצה הזאת. הרבה פעמים, ממם, שחי ב... אתם יודעים מה זה ממם? במי... כמו גלגל סביב אוגר מבחינת משימות, אתה לא תגיע לזה. כי לא נותנים לך את הכלים לאמן את האנשים שלך. ואז מגיע העולם של הכסף, של כאילו, באיזה נשקים אתה יכול לראות? באיזה זה? מתי החיילים שלי שמטוליסטים יראו מטול חי בהסמכה פעם אחת ולא עוד?
ומה קרה במלחמה באמת? כי אתה מגיע בסוף הכשרה, אתה אומר סוף אימון מתקדם.
סוף אימון מתקדם.
אתה נכנס ללחימה.
אז קודם כל, המזל שלי מבחינה מסוימת זה שאני בתוך גולני, וכן יש את ה-DNA הזה ברמה הנמוכה. ואנחנו מצליחים לדבר את האנשים. אבל מבחינת היעילות עצמה, אין ספק, אנחנו לא מוכנים ולא מכירים. יש לנו כלי בשם נמר, אנחנו אמורים להיות בו 24 שעות על 24 שעות, 24 שעות, בטח בימים הראשונים. אנשים אצלי לא היו בנמר, גם אני לא הייתי בנמר, ואני 3 שנים בצבא בשלב הזה, לא הייתי בנמר יותר מ-4 שעות בתרגיל, 5-10 שעות בתרגיל, לא הייתי, פתאום את הימים שם. אנשים אצלנו לא ירו מעולם במטול מזוויות, מזוויות קרובות, בזוויות של השב. פתאום הם יורים ויש לך כמות פציעות במטול
טורפת.
קיצונית ומגוחכת. והתסכול שמגיע מתוך זה, כלומר, אנשים חשבו שתהיה משמעות עמוקה בגלל המלחמה והם צדקו. יש. אבל במקביל אליה גם התפתח איזשהו תסכול אצל המפקדים, שבאמת אנחנו לא קיבלנו את הכלים לפני, ובמובן מסוים אנחנו גם, לפחות אני, ואני כמובן יודע מאחרים אצלי בדרג שלי, בדרג הממ, שגם אחרי אנחנו לא באמת מקבלים את הכלים להכין את האנשים. עכשיו,
רגע, יוחאי, אתה מתאר את הסיטואציה, אני מבין אותה, מבין היטב על מה שאתה אומר. בסדר, אתה גומר, אתה מגיע, מתי השתחררת?
אני השארתי באפריל 25.
אפריל 25, אז נגיד, אתה הגעת לדילמה של הנקודה שלך, אומר, אוקיי, להישאר או לא להישאר, אוקיי, זה בטח עלה.
זה עלה, זה עלה.
בוודאי, הרי אתה פוטנציאל, היית במ"מ בלחימה, אמרת שהייתי את סמך, פוטנציאל גדול להיות מ"פ, להמשיך הלאה, סמג"ד, מג"ד. למה השתחררת?
אני השתחררתי מסיבה.
אני לא רוצה לדבר על הסיבות האישיות, אני רוצה לדבר על הסיבות הצבאיות.
בסופו של דבר, זה לא היה עניין של כסף, זה לא היה עניין של כל דבר שהוא לא בעולם המשמעות, אבל מזווית מאוד ספציפית. אני הרגשתי שהמערכת הבירוקרטית הצהלית לא באמת רואה, ואני כולל בזה גם את המפקדים שלי, כולל מגדים, לא כולל מפקדים, אבל כן כולל מגדים, לא רואים אותי כאדם, לא רואים אותי כמפקד, רואים, הנה הסמכה שיש לו, בוא נשים אותו כאן. לדוגמה סתם, אני הייתי, סיימתי תפקיד סמך מפקד בקורס מקים, והיה צריך מישהו שיוכל להוציא נסיעות במציאות של, לא יודע אם אתם יודעים, פלוגות מילואים, ארבעה חודשי שירות אחרונים, היו נשארים, בזמן המלחמה נשארו בגדוד שלהם. כלומר, משוחררים, במקום להשתחרר, נשארו ארבעה חודשים בגדוד. היינו איזה 40 כאלה, אמרו לי, בוא תהיה אחראי עליהם. עכשיו, בהתחלה אמרתי, יופי, זה כאילו, זה 40 חבר'ה, זה כמו ממם, זה, רציתי את זה, זה תפקיד יפה. בסוף אני מגיע לשם ואני מבין שבפועל אני נמצא שם, כי אני יכול להוציא נסיעות עם הקורס בטיחות שיש לי כסמך מפי וכל מיני כאלה. זה מייאש קצת. זה מייאש שאתה מבין שאתה מוזז על פי הצורך הבירוקרטי, ואני בשלב הזה קצת הפסקתי להרגיש את המשמעות, את המשמעות בדברים.
אתה כשאתה השתחררת, גולן, למה השתחררת? בסוף, באמת, כשאתה מנסה להבין למה השתחררת מה... החלטת שאתה מפסיק אחרי תפקיד מפה, אמרת עדיין מספיק.
תשמע,
המציאות... אתה תיארת משהו, אבל האם...
השירות הצבאי הוא תובעני מאוד. הוא תובעני. אני... שנה ושמונה חודשים אני מפה, בהתחלה בהכשרה אחרי זה פלוגה מבצעית. אני לא יודע, ביד אחת או בשתי ידיים מספור את השבתות שאתה בבית. סגר קורונה, איזה שבע שבתות, הסלמה ביוצא לאור בצפון במפה ברכס רמים, עוד איזה חמש שבתות, שומר חומות, עוד שבע... אתה כאילו, הממפי הוא הדרג שאין לו מחליף. אפשר להגיד שזה הסמך, אבל הוא לא, אין פלוגה בלי ממפי.
אבל אתה מתאר, נגיד, בספר שלך, חשוב לציין.
תגיד, הם לא יודעים שהוא כתב ספר.
כן, כן, אני בדיוק מגיע. גולן כתב ספר מאוד מאוד מרתק על הקונספציה. היינו הקונספציה. שווה לקרוא. ושם אתה כן נותן ממש דוגמאות ספציפיות, למה כממפי בסוף אתה אומר, זה לא השבתות, אם אני זוכר נכון.
לא, זה חתכת אותי באמצע. אני בא לומר, אתה משלם מחירים משפחתיים ואישיים כבדים. אתה רוצה משהו בתמורה. המשהו הזה הוא לא חומרי, הוא משהו פה, בפנים. משמעות. אתה רוצה משמעות, וכשאתה מרגיש שאתה לא משמעותי לביטחון מדינת ישראל, תשמע, שומר חומות. אני ממש לקראת ההחלטה, ממשיכים לתפקיד מגד, לא ממשיכים. אני מקבל פידבקים טובים מהמפקדים שלי, מהמאוג, מקשנר. וקורה מה שקורה בשומר החומות, וחוזרים לשגרה אחרי שלא יוצאים לשום דבר. אני הולך למשרד, אני כותב את זה בספר, הדבר הראשון שאני עושה, ואני מוריד את השלט מעל הכיסא שלי מחר מלחמה. אני לא מאמין בזה. אני וחבריי לא מאמינים במושג הזה מחר מלחמה. מחר מלחמה לחיל הים במפרץ הפרסי, מחר מלחמה לחיל האוויר בסוריה, לסייבר. אני, כשריונר, מפקד, קרבי, בזרוע היבשה, לא מאמין שיפעילו אותי עוד למלחמה. וזה בסוף מנצח כל ההחלטה.
זה משבר, כן.
כן, עוד אני אגיד יותר מזה, אני גם כן, אני כותב את זה בספר. יום לפני השחרור אני מקבל טלפון מהקצינה, מהמזכירה של ראש אמן. ראש אמן אז, תמיר איימן. אני לא יודע מאיזה סיבות.
שריונר.
שריונר, הוא קורא לי אליו לשיחה. אני אומר, נראה לי התבלבלתם. מה הקשר שלי לראש אמן? תגיע, מגיע, קומה 13, אם אני זוכר נכון, בקריה. נכנס לראש אמן, הוא שואל אותי, למה אתה משתחרר? אמרתי לו, מה הקשר שלך, ראש אמן, להחלטה שלי? תסביר לי. ואני פורס בפניו את כל משנתי, למה אני משתחרר, ושלא יהיו עוד מלחמות, ושאיבדנו את האמון בכוחות היבשה, הוא מסתכל עליי, ובלי להתבלבל, אומר לי, אתה צודק. אתה צודק, בוא לאמן. את זה אני לא עושה.
הוא גם אמר שלא תהיה מלחמה בשבוע לפני השבוע.
אני מעריך אותו רגע. הרי תמיר, אני מכיר את תמיר יותר. תקשיב,
תשמע.
חשבתי שהוא יגיד לך, הוא ניסה לשכנע אותך איך להישאר
בשביון. אני אתן לך עוד דוגמה. מסיימים את מבצע שומר חומות, והמפקדת האוגדה שמנהלת את הלחימה בשומר חומות, אם אפשר לקרוא לזה לחימה, זה 162. אנחנו מקבלים ביקור מאוג בגדוד. באיזשהו שלב, המאוג מבקש מכל קציני המטה לצאת החוצה ומשאיר מפיים ומגד איתו ביחד לשיחה אינטימית. הוא אומר לנו ככה, תקשיב, אנחנו סיימנו עכשיו את שומר החומות. אתם עולים ללבנת אימון חטיבתית, אני דורש ממכם, תסירו כל מיתר דרומי מלבנת האימון. שום, לא להתאמן לשום דבר שקשור לדרומי. אין שום דבר שקשור לעזה, לא בתודעת אויב, לא באימוני רקם, שום דבר, לא בניתוח קרקע.
מה המוטיבציה?
אני שואל אותו, למה?
למה?
אז הוא אומר, הצלחנו להשיג צצות שיודעות להתמודד עם התת קרקע, וככל שעובר הזמן, הסבירות לתמרון קרקעי בעזה הולכת ופוחתת. אתה מסיים את הדבר הזה.
מבצע תודעה שעשינו על עצמנו.
כן, אז אני מסיים, אני מתקשר לאשתי, אני אומר לה, בשביל מלחמת לבנון השלישית, תקראו לי למיין המילואים, אני אבוא ראשון.
אבל רגע, אני רוצה עוד, לא לעשות לך הנחה, עוד רגע אחד, תגיע לנקודה. נגיד שאתה היית עכשיו, אתה היית המפקד שלך. בסדר? אתה היית עכשיו אחרי המלחמה, גם במילואים וגם בסדיר. תסתכל, גם תסתכל על כל התמונה של. הרי בסוף צהל, הכוח הגדול של המילואים זה כוח ענק. מה היית עושה אחרת? אתה בתור המפקד שלך, בתור המאוק שלך, או בתור המגד שלך, או בתור המחד שלך?
כדי להשאיר כוח אדם?
כן.
שום דבר.
מה זה עבוד? אתה כאילו מעבוד?
אין לך שום יכולת, בתנאי המשחק הקיימים, לגרום לבן אדם להקריב את כל כולו, את משפחתו, את יחסיו עם הילדים, הכל בתמורה לכסף. אין לך, זה לא יעבוד.
לא, לא כסף, אני לא אמרתי, דיברתי על כסף. יש לך משהו אחר שהיית יכול לעשות?
אתה יודע,
זה... תתחיל לתת לאנשים כוח אדם נורמלי.
איך אתה בונה משמעות? תקשיב.
אז אני אספר לך, אנחנו בכל...
רגע, אני רוצה לדייק אותך, רגע, שנייה, לא לדייק אותך, לדייק את השאלה שלי. אני מבין את המשבר אחרי שומר חומות. אני מבין שאתה אומר, אתה יודע, זה אתה לא היחידי. רגע, תקשיב, היבשה מתה. אין, היבשה, אתה יודע, אני אומר לך, קצין בכיר בצהל מאוד מאוד. אמר לי, עזב שיעשו בתש הזה, כדי מה אנחנו צריכים את זה.
נכון.
אני מסתדר, כן.
אני כשריונר מחליף בתעסוקה מבצעית את יחידת אגוז. את אגוז, אני שריונר, יפה, אוהב יפה, לעשות קו בדרום הר חברון.
בסדר,
אני מחליף
מבין,
את אגוז.
אני מבין.
אז שאלה כאילו, אנחנו שווה ערך בהגנה בגבול.
אני מבין. האם יש משהו שאפשר היה לעשות? עזוב כסף, כסף לא יענה, ומישהו... הרי ברור להם שזה... תן להם עוד כסף, זה לא הסיפור, זה הסיפור, כסף זה לא הסיפור. כמובן, אפשר להתעלל בהם, להגיד להם, אוקיי, לא נותן לכם בכלל, זה, צריך למצוא את האיזון.
זה עבד אצל אבל... רפול, וגם כן. לא...
read my lips. משמעות. זהו.
איך אנחנו...
שום עושים... דבר אחר. אני, מה המקצוע שלי כמפקד קרבי? מה המקצוע שלי? כשאני ממלא עכשיו טופס לבנק, מה אני כותב? מה המקצוע שלי? קרבי, קצין קרבי. אני לא מרגיש שאני קצין קרבי, אני לא מרגיש את זה. אשתי לא מרגישה שאני עושה משהו חשוב. וזה בעיה. אתה מוכן לתת הכל.
אבל אני חושב שאחרי המלחמה, המפקדים כבר לא נמצאים במקום הזה. לא, הם כבר לא שם.
ברור.
כמובן יש לנו סיכוי שעוד 10 שנים אנחנו נהיה שם, אין שאלה.
אני לא יודע, אני מקווה שלא.
אני מקווה שלא.
אני כתבתי ספר כדי לקרוא ללא לחזור לשם. אני, תשמע, שבוע שעבר ליוויתי את המלטק בסיור בצפון. הגענו למוצב חודר ברכס החממיס, מעל מטולה.
מכיר את המקום יותר.
קודם כל, זה לא נתפס, אמרתי לו, לחניכים שם, כי אני הייתי שם ביוצא לאור, לפני המלחמה. אמרתי להם, אני מרגיש כמו לוחם בששת הימים, שעומד ברמת הגולן, מסתכל אחורה לטבריה, ולא מצליח להבין איך לא היינו פה לפני כן. איך חשבנו שאנחנו מגינים על תושבי מטולה, בלי להיות בתוך החממיס. כן. אבל אני חושב שהדבר, אולי שהכי שמח אותי לראות, זה שעומד שם ממם ומספר שאתמול בלילה הוא לקח את המחלקה והוציא פעילות חוצת גדר לאל חיים לפוצץ שני מבנים. זה בחלומות הכי הזויים שלנו, לא היינו חושבים שיחידה 7-6 מסוגלת לעשות דברים כאלה.
כן.
והוא מספר באלן אלן, חזרתי אתמול בלילה מפעילות באל חיים. אני חושב שיש פה
סדיר,
תיקון.
סדיר, מילואים, מה הוא היה?
סדירניק, ממם. שנתיים, שלוש
בצבא. גם מילואימניקים עושים דברים כאלה, אגב, תדע לך.
כן, ולכן אני חושב, יש פה, אי אפשר להתעלם מתהליך התיקון שקורה. האם, כמו שאתה אומר, ומנבא זעם, שבעוד 10 שנים נחזור אחורה? לא יודע. אני לא יודע. האם אנחנו במקום טוב יותר היום? בוודאי שכן.
יוחאי, מה? רגע, אולי, רק נשאל את יוחאי, אולי...
כן, כן, לא, אני אומר, אני חושב שמוד יוחאי.
מה היה, אותה שאלה, כאילו, לא היית המפקד שלך, לא היית אנשים איתך, איך היית גורם לך להישאר?
אני חושב שזה...
שזה אחרי המלחמה, אחרי שכבר אתה... אין לך את המשבר הזה של אנחנו...
לא, אבל יש משבר... יש שני משברים שעקבו את המשבר שלך, אני חושב. קודם כל, אני מאוד מסכים איתו שבעולם של המשמעות, באמת, יש היום הרבה יותר מרחב. עכשיו, זאת שני, אתם יודעים מה זה... יש שאלה גם של בני אדם, כי מי שעבר שנתיים ואיבד, אני, באופן ישיר, אני אומר, יש לי 46 קברים כל שנה ביום הזיכרון לפקוד כרגע. זה לא קל, ואני חושב שאני לא היחיד במצב הזה בגולני ובמקומות האחרים. עכשיו, אם זה היה רק הדבר הזה ואנשים היו מרגישים משמעות באופן מלא, אז אני חושב שהם היו נשארים. מה שקרה זה שלצד המיצוי והאבל וכן הלאה, יש בצהל משבר גדול של ניהול כוח האדם. במובן הזה שאנחנו, הצבא לא באמת יודע, ולזה קצת ניסיתי לדבר על זה קודם, ואולי לא בצורה כל כך טובה, אבל הצבא לא כל כך יודע לאן הוא שולח את האנשים, מה הוא עושה עם האנשים, איך הוא משמר את הידע שלהם. אני אתן לך דוגמה סתם. לא ביהירות, אבל אני אחד האנשים, אני די בטוח שאני אחד מ-100 האנשים שהם הכי הרבה ניסיון מבצעי בנמר במדינת ישראל. כי אני אחד היחידים שנכנסו עם נמר בכל עיר בעזה עד היום, פלוס בלבנון ב4 גזרות שונות. בכולן בתוך נמר, בכולן בתוך, בתוך לחימה מנומרת. והייתי סמך מפה קורס מקים על נמרים. כלומר, מלמד את מי שמלמדים את זה. וצהל לא מודע לקיום של הידע הזה אצלי. הוא לא מודע לקיום של ידע אצל אנשים שונים. אני בטוח שכמוני יש עוד כמה. ובתחומים אחרים יש עוד רבים. אבל צבא לא יודע את זה. הוא לא עוסק בלהבין איפה הידע שיצא מהמלחמה ואיך אני משמר אותו בתוך המערכת. אז אם אני הייתי המפקד של עצמי בתור התחלה, מה שהייתי עושה עכשיו, זה לא סתם להביא, למצוא עוד מישהו שיחתום מפאים. כי אולי יש חבר'ה צעירים וכן הלאה, עם פחות ניסיון שהסכימו לחתום, הכל בסדר. אבל יש המון המון ניסיון שמתבזבז כרגע. יש כמות ידע משוגעת. אני יודע איך לחלץ נמר בעלייה בלבנון על הגבעות של מרון הרס. בערים, לא יודע יותר דיוק. יש איתי עוד כמה אנשים שיודעים את זה. חלקם נשארו, אבל רבים לא. והידע הזה עובד מתוך המערכת. וכמו הידע שלי בנושא הזה, יש ידע, כמו שדיברתי מקודם על מטול, יש המון מטוליסטים מדהימים ומפקדים ואנשים שהכשירו במהלך המלחמה. הם קיבלו את הידע הזה, הם למדו, יש להם לקחים. אבל הם בפועל לא מתקדמים, ואם הם מתקדמים, אז הצבא משבץ אותם בתפקידים שבהם הידע שלהם לא רלוונטי להמשך התמרון.
אבל מה זה הצבא? הצבא זה מילה מאוד מאוד כללית.
הצבא זה מילה גדולה, אבל אני מדבר על...
זה הפעמים שאתה חייב לפרוט את זה, כאילו...
בוא נפרוט את זה, בתוך החטיבה.
רגע, זה מאוד פרסונלי, פשוט. השכבה
שלך, רגע, אתה עכשיו עושה מילואים?
זה פרסונלי לחטיבה שלי לפחות.
בסדר, אני
אומר... אני עושה מילואים. אתה במילואים? אלכסנדרוני?
לא אלכסנדרוני. הגעתי איכשהו לגדודים של חטמ"ר שומרון.
יש לך הזדמנות לתקן את זה. תגיד לי רגע, כמה מהשכבה שלך, כמוך, הלכו, כאילו נעלמו? חסרים קצינים עכשיו, נגיד, בגדוד 51, 12, 13, חסרים קצינים בגולן?
זה לא שחסרים, כמו שמי שעזב, זה החבר'ה עם הכי הרבה ניסיון, והחבר'ה עם הכי הרבה יכולת בעיניי, ואני לא אחד מהם. אני עוד מהחבר'ה בסדר, הבינוניים לדעתי. אבל החבר'ה הטובים ביותר עזבו. החבר'ה הטובים ביותר שחררו אותנו,
אתה חושב שמסיבות דומות?
מסיבות מאוד, אני יודע, אני מכיר אותם ברמה האישית, מסיבות דומות. אז יש מי שימשיך, אבל הם פשוט כאילו,
לא מתחת. תראה, השאלה הגדולה היא, הרי איפה הבעיה שלנו? אנחנו כולנו רוצים שיהיה שלום ושקט ושלווה, והכי קשה זה להחזיק צבא לאורך זמן בעיתות של שלום, והדילמה הזאת של...
זה נוגע להכשרות, זה חוזר להכשרות.
כן, הדילמה הזאת היא, מצד אחד, אתה לא תעשה מלחמה רק כדי שיהיה מלחמה, הרי שנים היה את הוויכוח הזה, אמרו, אנחנו לא נתמרן רק בשביל לתמרן. לא, אם אפשר לגמור את המלחמה הזאת עם פצצה של חיל האוויר, הכל בסדר. מצד שני, אתה צריך שיהיה לך את הכוח מוכן וקשיר ומיומן, אבל מכיוון שאתה... התעסקת בלפתח את הטכנולוגיה ואת כל הדברים האחרים, אז גם הזנחת את ההכשרה והאימון והקשירות של, של אותו מערך, גם סדיר וגם מילואים. עכשיו, זה אפילו גלגל, כי אם יש לך כוח וכל הסדיר שלו יתאמן בצורה סדירה וטובה, כשהוא יוצא למערך המילואים, אז הוא מגיע עם איזושהי קשירות בסיסית, ועכשיו צריך לשמר אותה. אם יש לך כוח שגם כל השירות הסדיר שלו לא יתאמן בצורה טובה, הוא מגיע לשירות המילואים, היכולת לייצר לו כשירות היא כמעט ולא קיימת. אז יש פה בעיה אחת. הבעיה השנייה, כמו שאתה אומר, זה הנושא של ניהול כוח אדם. זאת אומרת, איך אני יודע למצות? אני חושב שאתה מדבר על זה ברמת המטול, אני חושב שזה נכון לכל הרמות, כי טענו באיזשהו דיון אחר, שאם אני הייתי הרמטכ"ל, הייתי אומר, תנו לי דוח. כל אחד מה עשה בשבעה באוקטובר, מכל המפקדים. ובכל הסתכלות קדימה, את מי אני מקדם, מה אני מקדם, אני רוצה שניות מה הוא עשה בבוקר, שהוא קם בבוקר בשבעה, מה הוא עשה? האם הוא עלה על הטנקים ונסע על הזכרים, האם הוא רץ לכפר עזה והסתער וסיכן את עצמו, או שהוא חיכה לפקודות וחיכה ועשה וכו וכו. דבר שני, זה מה הוא עשה בשנתיים מלחמה, לא כי אחרים הם לא טובים, כי אסור לאבד את הניסיון המבצעי הקרבי המאוד מאוד ייחודי הזה, שאנחנו מאוד מקווים שלא יהיה לנו צורך להמציא אותו מחדש בשנים הקרובות פעם אחר פעם באותה עוצמה. הצבא האמריקאי, תוך כדי מלחמת העולם השנייה, לוקח את המפקדים הכי טובים מהשטח, הכי טובים, בפקודה, שהמפקדים שלהם מתנגדים לשחרר אותם, ולוקח אותם ומעביר אותם, מחזיר אותם הביתה לאמריקה, כדי שהם יכשירו את הטירונים החדשים. למה? כי הוא אומר, אני רוצה מפקדים ניסיון קרבי, מפקדים שהיו הכי טובים בתחומם, שהם אלה שיכשירו, כמו שאמרת, על אותו מטוליסט. זאת אומרת, אנחנו מנסים, או כשאנחנו שואלים את עצמנו מה נכון יותר ומה צריך לעשות אחרת, צריך לחפש בדיוק את, את הדוגמאות תונות. איך אנחנו עושים את השינוי בקרב המפקדים ובקרב הצבא, ואני מסכים איתך, צבא זה שם מאוד מאוד גדול, כדי שההתייחסות למשאב הכי יקר, כולנו אומרים, המשאב האנושי הוא הכי חשוב, אבל אתה יודע, שאתה אומר על משהו שהוא הכי חשוב, אתה צריך, מה שנקרא, תוקשת, בוא תראה במה הוא הכי חשוב, כי אם סתם אמירה, בסדר, כמו שאתה אומר, השיחות האלה של המפקדים, שבאיזשהו שלב אתה לא מאמין שהם מאמינים למה שהם אומרים לך כשהם מדברים. זו הנקודה. עכשיו, זו דילמה. שאלה אם יש לכם איזשהו
דבר. אולי רק מילה אחת, אני רוצה לפני שתתייחסו פה. תראה, גיאור הסגל, תת אלוף גיאור הסגל, הוא כתב מאמר, אפרופו, על העניין שאתה אומר, לא מפעילים אותנו. שפה באזור שלנו, כשאתה עושה דיון, מה אתה צריך להפעיל מול האויב שלך, זה לא השאלה, אם יש לך מטוסים, שיהיה לך את הפצצות הכי טובות שמטפלות בתת הקרקע, שיהיה לך את החיל האוויר הכי מצוין ואת המאוויר הכי מצוין. התמרון, הביבשתי הזה, המכוער, הקשה, הוא חובה בעניין התרבותי מול האויבים שלנו. גם אם יש לך, אתה חייב לעשות את זה. כי זה, ואנחנו ראינו את זה בעזה, ראינו את זה בלבנון, ראינו את זה בכל מקום, גם בסוריה. זה לא עוזר. לכן רק אמרתי את הדבר הזה, כמה חשוב להחזיק את הכוח הזה, מוכשר, מאומן, ולחזק את מה שאמר פה ארז לעניין הזה, גם בעיתות שלום. עכשיו תתייחסו, תתייחס את הגולן למה שאתה שומע מצד מארז פה, וגם תתייחסו לעוד עניין. האם יש לכם, כמו שאתם מבינים, או שאתם חושבים לחברים שלכם, כי אנחנו דיברנו על זה, על תחקירים. התחקירים, אני שומע תסכול מאוד גדול מהדרגים האלה, מהדרגים שלכם, איך התחקירים מתנהלים. שזה גם, למרות שזה אומר, מה זה עניינך, אתה מה קרה? בסוף המדינה שקופה, הכל רואים את הכל, גם הממם רואה את הרמטכ"ל, אין מה לעשות. והוא אומר, רגע, אני לא מבין, איך מתייחסים לעניין הזה, והאם זה עושה גם תחושה כזאת שאומר, תגיד לי, אני לא מוכן להיות בארגון כזה.
טוב, זה באמת, אלו שני נושאים שונים, כוח האדם והתחקירים.
שנוגעים לכוח האדם, אני מתכוון, לא, אנחנו לא דנים על התחקירים.
כן, שוב, אני לא יודע לומר בתחקירים בכלל, האם התחקירים דנו בפן הפרסונלי שארז נוגע? כאילו, על אותם מפקדים שקמו בשש וחצי הבוקר, קיבלו את הידיעות ולא חתרו למגע. זה נוגע, יש התייחסות. גיא חזות כותב על זה בספרו, על כל הסיפור הזה של למה אנחנו לא מבצעים את התחקיר גם על רוח ולא רק על דוצים ודברים כאלה. ככלל, אני הייתי רק בתחקיר אחד, בתחקיר של כפר עזה, בו נלחמתי. עשינו תחקיר מדרג במפה וצפונה.
רק רוצה לדייק אותך, אנחנו באמת, זה לא, אני חושב שאנחנו רוצים לדון בתחקירים. אני רוצה לשאול, האם לדעתך, לעובדה שאיך שנועלו התחקירים, יש השפעה על משבר כוח האדם של הדרג הזוטר הזה? זו השאלה.
אני לא יכול להתייחס לזה, כי אני לא נמצא שם, אני לא נוכח בשורות.
לא, בסדר גמור, לא...
איך אתה מרגיש שהוא חי עם זה?
אני אדבר מהפרספקטיבה של מישהו, שוב, אני, כמו שאמרתי, אני לא נלחמתי בשביל באוקטובר, אבל אני מגדוד 51, ככה שכל המפקדים מסביבי והחברים שלי כן נלחמו, כי הגדוד שלי תפס את חטיבה דרומית, מוצבי כיסופים, מרס ומופ דרום. ושם באמת יש, וגם במוצב ארז כמובן, בצפון הרצועה. שם יש מרירות. אני לא יודע להגיד לך האם אנשים ספציפית בגלל התחקירים עזבו, אני יודע להגיד שיש לזה ברמה מסוימת משקל, והמשקל הוא כזה. אחד, יש תחושה מסוימת שרוצים להפיל על החייל שלא חתר למגע בנקודה מסוימת את הקשר. עכשיו, חייל שלא חתר למגע זה בעיה קשה, ואנחנו קוראים את האירוע שם של גרנות בצפון וב-97 וכן הלאה. עם זאת, כשדיוויזיה וחצי פולשת לך מתוך קו ההגנה שלך, ואתה ב-300 אנשים, אז אני מאוד 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 מחזיק מהלוחמים שקפצו, כמובן שהם צריכים להיות אלה שמובילים, וברובם המוחלט זה מה שקרה. אבל ללכת עכשיו ולשאול, האם הלוחם הזה עשה ככה ואחרת, ולבייש אותו מול כל עם ישראל, וזה קרה באחד האירועים. אני חושב שזה קצת מיותר, וזה קרה בכמה אירועים. הדבר השני, וזה דבר הרבה יותר מתסכל לאנשים מסוימים, זה מקרים של גבורה אמיתית, שכביכול הוצנעו כדי להדגיש גבורה של אנשים אחרים. אני יכול להגיד שאני מכיר את הדבר הזה מאוד מקרוב בגלל החברות שלי עם יואל דגן, אביו של שלב דגן מפלוגה ג' של גדוד 51, שהיה חייל שלי לפני כן, כשהייתי מק. ושלב ועומר וולף, המ"פ, ומרו אלם, יצאו ונלחמו ליד מוצב בית לבן, וליד עוד כל מיני זה, ובאמת נלחמו בעוצמה רבה ונהרגו. בסופו של דבר, שיצא תחקיר, התחקיר הוא כמעט וכולו מתמקד בחממי. עכשיו, ממש, אין לי פה מילה רעה אחת נגד חממי, אבל איש יקר וזיכרונו לברכה, פשוט היה תחושה מאוד גדולה שמוסד התחקירים מתמקד בגיבורים המפורסמים לעתים.
השאלה היא, האם זה משפיע? האם זה משפיע?
ברור, ברור שזה משפיע אנשים. ברור, אנשים רוצים להירות אותם.
אני דווקא, אני חושב שהמוטרדות האמיתית שלי, דווקא מהתחקירים של המלחמה, שעד היום לא קרו, בגלל כל מיני פוליטיקות ובגלל כל מיני ויכוחים, בהנהלה של הצבא, לא בשטח. זאת אומרת, נלחמתם כל אחד מכם, אתה בסג'איה, ואתה בגזרות אחרות בצפון הרצועה ובכלל, וקרו שם דברים מאוד משמעותיים, ואני אומר, עזוב שנייה, חשוב לפעמים גם לתחקר, ותראו שצריך לקבל צלש, ותראו שצריך אולי לוודא שהוא לא מתקדם בצבא, זה בסדר, אבל איך אנחנו מצפים ללמוד, ואיך אנחנו מצפים ללמד, ואיך אנחנו מצפים להעביר הלאה, הרבה מאוד דברים, אפרופו שימוש בנמר, אפרופו מיליון ואחד, תראו, קראו לנו אירועים, הסיפור של הנמר שאתה חווית מהצד, של גבעתי, מה אנחנו צריכים ללמוד ממנו כדי שלא יקרה לנו מחר? מבחינת, זה מתחיל ממיקרו-טקטיקה, וזה ימשיך ממערכות יותר גדולות, זאת אומרת, הרבה מאוד דוצים שעשינו בגלל חוסר מקצועיות, בין מפקדות בכלל, בלי קשר לחיילים בשטח, הרבה מאוד אירועים שלא פעלנו על פי עקרונות המלחמה. יש מספר דוגמאות חיוביות, שמפקד בשטח מקבל החלטה, אם זה מחת 401, להתקדם מעבר לקו המגע שהוגדר לו, כי הוא מזהה הזדמנות בכיכר פלסטין או משהו כזה. ואם זה דוגמאות אחרות של כאלה שאתה יודע, ראש קטן שלא עשו, שלא זזו, שלא. ואני חושב שזה שאנחנו אחרי שנתיים ומשהו של לחימה, ועצימה מאוד בעזה וגם בלבנון ובסוריה יש הרבה מאוד אירועים, וזה איפשהו עוד לא התחילו אפילו לעסוק בזה, כי היו עסוקים מצד אחד בהרבה מאוד תחקירים מיקרו-טקטיים של הקרבות של השבעה באוקטובר, ובהרבה מאוד ויכוחים גדולים, ברמת מי השם, מה השם, אם רונן בר, הרצי הלוי, או לא משנה מי. זה משהו שאותי באופן אישי מאוד מתסכל. יכול להיות שתגידו, תשמע, פחות בשטח, פחות אנחנו מרגישים את זה וחשים את זה.
אני מבין, אני מבין. תראה, כל אחד רואה את הדברים אצל עצמו. אני רוצה לשאול אתכם, אנחנו מתקרבים פה, אני רוצה לשאול אתכם, כאילו, איך, בינתן מה שאתם יודעים, כל אחד, איך אתם, כאילו, אוקיי, ההכשרות, איך בונים את הצבא קדימה והלאה? אנחנו דברים לצבא על היבשה, כאילו, לא, חיל האוויר ואלה יסתדרו בלעדינו. אבל איך בונים את הדבר הזה, כדי שאנחנו קודם כל נחזיק כוח אדם איכותי? כי יש לי תחושה לפעמים, עוד פעם, זה גם מידע אישי, שמסתכלים אנשים באופן שקוף, כאילו, אתה בסדר, נלחמת, בסדר, בוא נמשיך הלאה, כאילו, מי, יאללה, יבוא הבא בתור. ואנחנו מאבדים הרבה בדרך, כמו שאיבדנו אצלך, במחזור שלך במלטק, זה פשוט, מה שאתה אמרת לי, זה קטסטרופה. פשוט קטסטרופה. עכשיו יובל בזק, אותו יובל בזק עושה תוכנית ארז, בזה, כדי לנסות להביא את הכוח עדיין איכותי, לפני שאחרים גונבים אותו לטייס ולכל מיני מקומות כאלה. הכל חשוב, אבל בעניין של ההכשרות, בעניין של איך בונים את זה, הייתי שמח לשמוע איך אתם הייתם חושבים שאפשר להרים את הדבר הזה למעלה, ושבצבא יישארו אנשים טובים, ושישארו, שיש להם ניסיון קרבי, ושישארו. מה אתם חושבים? תתחיל אתה גולן, מה אתה חושב?
אני חושב שהדברים יקרו מאליהם, כי זה קורה באופן טבעי. כשמפקד, והיום המלחמה היא לא, זה לא צוק איתן, של אם הצליח לך, היית בפוזיציה הטובה, ועד שנתיים, הרבה מאוד אנשים עברו בכל מיני תפקידים, ויש עכשיו ניסיון מבצעי רחב, אצל רוב מוחלט של זרוע היבשה בכל התפקידים. יש אנשים שלאורך המלחמה הזו התחילו כמ"פ, סיימו כמג"ד, הספיקו לעבור גם כקצין אג"ם באמצע, ולכן יש הרבה ניסיון מבצעי שמסתובב בשטח. ומשכך אני גם חושב שהתהליך של ההכשרות יהיה שונה.
אתה רואה הקרנה למשל לשונות, אתה ביקרת, אמרת שהיית אצל המלטק, אתה רואה איזה שינוי, יצא לך להבין, היה איזה שינוי, איך מכשירים במלטק?
אז אני חושב שכן.
המלטק מכללה, עוד פעם, אני תורל מה צריך לזכור שהצופים לא יודעים מה זה.
דווקא המלטק זה אירוע מצחיק, כי...
מכללה לפיקוד טקטי.
המכללה לפיקוד טקטי, בעצם יש שני מסלולי קורס מפיים, קורס מפיים מקוצר, ומלטק שזה תואר ראשון ושנתיים של לימודים. המלטק היום, כשאני הייתי במלטק ב-2017, המפקדים שלנו היו יוצאי אקס מגדים, יוצאי רצועת הביטחון או חומת מגן. והם ככה סיפרו לנו יום וליל על המבצעים שהם הוציאו, ועל ריחן ועל ג'נין, וצ'יקו תמיר שנכח במלטק יום יום, כאילו ממש נתן לנו לבריד את כל הסיפורים שלו. ואנחנו היינו בתחושה של פספסנו את הרכבת. זהו, זה היה דור. ואנחנו הגענו אחרי, והיית מלא במרמור על הסיטואציה הזו. היום התהליך התהפך. המפקדי צוותים במלטק, הם דווקא עם פחות הניסיון המבצעי, הם היו בגלילות במהלך המלחמה, והם לא חוו את המלחמה ברובם. והחניכים היו לוחמים, מקים, ממ"מים, ספוגים בניסיון מבצעי, שדווקא שם זה התהפך. אבל אני חושב שהתהליך הוא יהיה בריא יותר, הוא יהיה טבעי, שהוא יקרה לבד. אני חייב להגיד, ארז, בהקשר של דברים שדיברת על השפעת התחקירים, הדברים, הממם למטה והסמך מפה, שנכנס לצומת דרכים, כשהמחט אומר לו, חמוד, אני רוצה אותך מפה, אתה יוצא? לא מעניין אותו, לא התחקירים בכפר עזה ולא בבית לבן, לדעתי. מעניין אותו מה האתוס. האם כשהוא מסתובב ברחוב...
זה, אבל אתה, אני חושב שאתה לא נוגע בנקודה. זה לא ודאי שזה לא מעניין אותו תחקיר בכפר עזה. אבל הוא מסתכל למעלה. ומסתכל, תמיד, תקשיב,
השאלה
תמיד
אם הוא
אנחנו מסתכלים.
האם כשהוא ממם, הוא מקנה בממפה שלו, שמוציא מבצע פלוגתי בסג'אייה?
הוא לא מסתכל לממפה שלו, הוא מסתכל לפיקוד הבכיר של הצבא.
הוא מדבר על תרבות התחקיר, אמינות.
הוא מרגיש שיש לו למי לסמוך, האם יש לו גב.
להסתכל למעלה או שהוא אומר, וואלה,
אני חושב שזה רחוק מדי, אני חושב שהחייל, הממם, חווה לכל היותר את המגד שלו.
אולי זה שונה במחיר לשריון, אתה
טועה. חווה לכל היותר את המגד שלו.
יש מצב, יש להם מרובה.
יש לו רוח של קרב, של סכין, האם יש לו רוח של יוזמה ועצמאות, והוא אומר קדימה, צא לדרך, וכשהוא היה ממם, שחררו לו ואמרו לו, לך תוציא מבצע באלחיאם, אז הוא אומר, וואו, כשאני אהיה ממפי, אני אעשה את זה במבצע פלוגתי, או שהוא אומר, חבר'ה...
כן, אבל אתה צריך לזכור שהיום ממם, אם בתקופה שלי ושלך, ממם ראה מגד, וזהו פחות או יותר, הוא בקושי ראה את המחט, אם לא בשיחות מיוחדת, גם אני זה היה ככה בהתחלה. היום הם רואים מהוג, היום רואים מהוג, בטח היום.
מה השתנה?
מה השתנה? נלחמים כל היום. כשאתה בנלחמה והמהוג מגיע אליך כל 3-4 ימים לתוך הגזרה שלך, לראות אותך, לראות את זה, לדבר עם האנשים שלך, יש הרבה יותר קרבה בין הדרגים. עכשיו, עוד משהו שהשתנה, זה שהדיבור הצבאי, כלומר, מעגל החדשות, מעגל שמה נמצא בעולם, על מה אנשים מדברים, זה הרבה יותר על הצבא. הנושא הזה של אמינות הצבא הרבה יותר בולט, ולכן ממם היום שהוא מסתכל, וזה חד משמעית משמעותי, שואל, האם יש לי גב? מתי אתה סיימת תפקיד ממם? באיזה שנה?
2016.
2016, לפני אלור או אחרי אלור? אני חושב שיש לסיפור הזה השפעה עצומה, שאתה לא, אולי אצלך בשריון פחות, אבל אצלנו בכיר, חד משמעית, כי הסיפור הזה המחיש לכולנו ברמה מסוימת, שלממם או לחייל בקצה,
אני מסכים שהוא תפס, תפס בשיח התקשורתי, הציבורי, הצבאי, הוא תפס נפח.
בצליח הצבאי, אני
לא רואה בו כזה קו
פרשת
מים. אני לא מדבר, יכול להיות שהסיפור עצמו הוא לא קו פרשת מים, אבל מה שהוא עשה לאנשים זה קו פרשת מים. כי התחושה הייתה שאין גיבוי. מיד אחרי זה יש את הנאום של גופמן המפורסם, שהוא אומר, תפעילו אותנו, והגנרלים צוחקים לו בפנים.
נכון.
אני זוכר את זה,
לראות את זה כחייל,
לראות את זה כחייל, הסתכלתי על זה, ואמרתי, וואלק, אין לי אמון.
עכשיו, לא, אבל באמת הזה אומר לך גולן, יש שינוי, כי אנחנו צבא של אחרי שנתיים שהופעל עד הקצה של הקצה.
אבל אני לא חושב שהאמון בדרגים למעלה זז. כלומר, אני חושב שיש אמון גדול בתוך העולם החיר. אני מאמין במגד שלי, במחט שלי, במהוג שלי לפעמים, ואני חושב הרבה, ואני אומר את זה לא על עצמי, אני מדבר את זה בתוך שיחות אצלנו, ואגב, שיחות גם של חיילים, לא רק שלנו, הקצינים. אני חושב הרבה על הדרגים שנמצאים מעל המהוג, ואין באמת אמון.
אני חושב שזה רחוק מדי, אני אתן דוגמה, לצורך הדוגמה, אצלנו בגדוד, המגד, שהיה המגד 46, גל לוי, כל המלחמה, סיים תפקיד מגד, אמרו, בוא'נה, זה מגד רציני, זה מגד חותר למגע, למרות שבן 34, אופ, קיבל חטיבה יום אחרי, היום 1-10, ואתה לא יכול שלא לראות את הדבר הזה, להגיד, שפו, צריך גם להגיד שפו, זה בסדר גמור.
לא, יש דברים מדהימים שהצבא, שלא תבינו, יש דברים טובים שהצבא עושה, אני סתם, דיברת מהכשרות.
אנחנו אוהבים את הצבא, אנחנו לא נגיד הצבא.
אני חושב שנגיד סתם, עולם הכשרות הטירונים והאימון המתקדם, עבר שינוי חיובי. עבר סוף סוף, אחרי הרבה שנים שהוא היה מאוד מאוד זה. היום, באמת, הדברים שדיברתי עליהם בהתחלה, שאנחנו לא קיבלנו את הכלים להתאמן כמו שצריך, הבינו שזה היה לא טוב, ושיפרו ותקנו, והמצב היום הוא טוב בהרבה מהבחינה הזאת. ורק שפה גדול יש לי להגיד שם למי שעשה את הדברים. במקביל צריך להכיר בעובדה, אתה מדבר על זה גדול מדי. אני לא חושב, אני חושב שהשיח שמתנהל היום בין הקצינים, בטח בעולם אחר, הוא שיח הדברים האלה. אולי גולני מיוחדת בגלל שאנחנו נלחמנו, הגדוד שלי נלחם בשביעי באוקטובר, ויש יותר רגישות לדברים האלה. אבל אני לא חושב שזה כזה נכון. אני יודע עם מי אני מדבר. עכשיו, אתה נמצא בדרגה אחרת, בעולם אחר, וזה טבעי ולגיטימי, שאתה גם רואה את הדברים אחרת. בסוף החייל, אני מדבר על הקצין, הממם בקצה, שמסתכל ומסתכל למעלה, בטח אם הוא עבר את המלחמה, אני לא זוכר אם דיברת על זה, על התחקירים. אנחנו בקרב סג'איה ראינו, קיבלנו שני תחקירים. יש תחקיר אחד שעשה מישהו שהוביל את הלחימה, הסמח"ט של גולני. אולי הוא תפקד טוב, אולי הוא לא תפקד טוב, אני לא זה, אבל הוא לא זה שאמור לתחקר את עצמו ולכתוב את התחקיר של הלחימה.
אני לא חושב שזה ברור.
וזה זה, ואז תחקיר עובדה. שתחקיר עובדה פשוט היה רצף של שקרים, כיאה למסורת אילנה דיין. כמובן שזה...
תראו, אנחנו ניסינו פה בפודקאסט הזה לנסות לגוע בכל מיני כיוונים של הבעיה. בסופו של דבר, אנחנו כולנו, גם אתם, אוהבים מאוד את הצבא. רוצים שהצבא הזה יצליח ונצליח. ואני, יש לי חשש שמה שאתה אומר שקורה באופן טבעי, אם לא נבקר אותו, אם לא נהיה שם, 20 שנה...
סטטיסטית אתה צודק.
10 שנים
נהיה באותו... ההיסטוריה בעדך.
נהיה באותו מקום, יפה. אז צריך להתעסק עם זה. ואנחנו מגיעים לסוף של הפודקאסט, אולי ארז תרצה להגיד כמה דברים סיום, ואנחנו מקפידים, אגב, הפודקאסט שלנו, תמיד לגמור בפרשת השבוע. יש לנו... והרב הראשי של הפודקאסט זה ארז. אז זהו, זה התפקיד שלו גם. אז אולי אתה רוצה לומר כמה מילות סיום, ולהתחבר גם לפרשת השבוע.
קודם כל, לסיום ולסיכום, אני חושב שה... בסוף אמרתם בו דברים מאוד נכונים. מה שמשאיר את האנשים במערכת, כשמדבר על אנשים, זה מפקדים בדרגי השדה. זה המיצוי של תחושת המשימה והתחושת הפיקוד, ההובלה של האנשים. ואנחנו בסיטואציה היום אחרי שנתיים של לחימה, שעוד לא נגמרה ולא הסתיימה, שבהם האתגרים האלה קיימים. חוכמה היא לראות איך משמרים את זה נכון. ובשימור נכון צריך קודם כל להמשיך להפעיל את האנשים. הדוגמה שנתת על לחימה בדוגמה מעולה. אין ספק שזה משהו שמשנה מציאות מבחינת מפקד. והדבר השני, ופה אני כן מתחבר למה שאמר יוחאי, צריך תחושת אמון במערכת היא מאוד מאוד חשובה. ומתחושתנו, שוב, הכל סובייקטיבי, וזה לא, אף אחד לא צודק וטועה. כי אתה רוצה לדעות שאתה שייך לארגון ושייך למערכת, שמסתכל על הלוחמים שלו בעדיפות. שהלוחמים הם הדבר החשוב. לא כמו שם אחר ראש אמן, בוא, עזוב, אתה לא רוצה להתקיים בשירי הנבא, בוא אליי לאמן. לא. הלוחמים הם הדבר החשוב. הצבא הבשה חוזר לקבל את המקום...
גם בלוחמים עשו קצת, אתה יודע, לוחמי סייבר, לוחמי
כיפה. כן, זה בעיה.
על זה אנחנו... רגע, התפזל.
על זה בדיוק אנחנו...
כל אחד הפך להיות לוחם.
על זה בדיוק אנחנו מדברים. שהלוחם...
זה דיפרנציאליות, לוחם חוד, לוחם רגיל.
רק מי... נחזור לצטט מישהו שאני לא אוהב, רק מי שרואה לאויב את הלבן בעיניים. בסוף. ודרך אגב, אם כבר צריך לעשות שינוי, אז הבנה שדעתי לא חלחלה עד הסוף, של תפקיד תומכי הלחימה במערך הלוחם. זאת אומרת, פלוגת המפקדה בגדוד, או כמו שנקראת היום סיוע מנהלתי או משהו כזה, לוחם, חייל בפלוגת המפקדה, שנכנס ויוצא ומגיע לקווים ומהווה, הוא לוחם הרבה יותר מאותו לוחם סייבר או לוחם אחר, שאני לא מזלזל בתפקיד שלהם. אבל האתוס צריך להיות כזה, שכמו שאתה אומר, שאני מסתובב בחוץ, אני הלוחם, אני מקבל את ההכרה בגלל שהמערכת מבינה מה סדרי העדיפויות שלה. וזה צריך לדאוג שמתוקן ומסודר. והדבר השני הוא האמון בדרגים הבכירים, שתחקירים הם תחקירי אמת, שההתנהלות היא התנהלות מקצועית וחסרת פניות, שבאמת לא מקדמים אנשים, או כן מקדמים אנשים בגלל דעה, בגלל עמדה, בגלל כיפה, בגלל פוליטיקה פנימית וכדומה. את הדברים האלה עד כמה שניתן צריך לנקות מהמערכת, כדי שאתה תרגיש שאתה שייך לארגון חיובי, ארגון טוב ונכון, וגם כדאי שנדאג לתנאים של האנשים, זה לא אסור זזל בזה, אבל לא לחשוב שבתנאים ובכסף קונים את האנשים.
אתה קונה את הדברים ודאי.
לא בסדיר וגם לא במילואים. אני מניח שאני לא צריך
לשכנע אותך בעניין הזה. אין כמה מילים לפרשת השבוע הערב?
אז אנחנו נגיד על פרשת שבוע, וזה מתקשר איכשהו נקשר את זה גם לסיפור של הפודקאסט. אנחנו בפרשת בו. זו פרשה מאוד חשובה, כי אנחנו דיברנו לו לפני שבועיים על שמות, שאמרנו שספר שמות זה בני ישראל הופכים מפרטים, מסיפורי אבות לעם. אז בפרשת בו זה מעבדים לבני חורין, יוצאים ממצרים. שהיציאה מעבדות לחירות היא יציאה לא רק פיזית, היא יציאה תודעתית, חשובה. והדבר המעניין הוא שבפרשה שלנו, שלושת המכות האחרונות הכי כואבות, פרעה מתחיל להתרכך, ואז הוא מתחיל לעשות מסע ומתן, כמו החמאס. הוא אומר, טוב, תיצאו רק המבוגרים ותיצאו ותחזרו. ומשה מתעקש ואומר לו, לא, בנערינו וזקננו נלך. ומה המסר של העניין הזה? אפרופו מה שדיברנו פה על פיקוד ועל פיתוח וכדומה.
שנקרא ביום אחד באוטובוס אחד, כולם ביחד.
ביום אחד באוטובוס אחד, אבל אתה צריך את הנוער, אתה צריך את החבר'ה הצעירים. זאת אומרת, כדי לפתח עם, כדי שיהיה לך עתיד, כדי שתהיה צמיחה, צריך את הדור הצעיר, והדור הצעיר שחלקו יושב פה וחלקו נמצא בשטח, זה העתיד וזה זה, ואנחנו נמשיך לדבר את עצמנו לדעת.
תודה רבה רבה.
תודה לכם על הזמן, ומקווה שאתה סבלתם מדי.
ונפגש עם הצופים שלנו בפודקאסט ה-33, אנחנו. תודה רבה.